אתה עורך את זה החוצה, כן? את הקטע הזה.
אל דאגה, סמוך עליי. אני בטוח אשאיר את זה עכשיו ששאלת, אתה עורך את זה החוצה.
בטח.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. מה זה? איך עושים את הדבר הזה? איך פועל העניין הזה? שלום!
ככה.
וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ואיתי נמצא עודד דויץ'.
אלן, זה אני.
מה קורה עודד?
אחלה, היום זה רק אני ואתה סוליקו.
ראית מה זה? עודד, מה הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע?
יש דבר אחד שמגניב אותי לא רק השבוע, אלא כבר חודשיים בערך, והמשיך להגניב אותי בשבועיים הקרובים לפחות, לפחות ב-17 יום הקרובים, וזה מימון המון של עולמות פראים בעברית.
זה באמת מאוד מרגש.
זה ממש מרגש, זה קודם כל חלום שלי כבר שנים, לראות את הדבר הזה בעברית, אפילו ניסיתי פעם לתרגם אותו בעצמי, כדי שיהיה תרגום חובבים כלשהו, ופניתי בו לפינקל, בסוף הממלכה והפונדק הוצאה לא ריחדו כוחות, ומביאים לנו את הדבר הזה בעברית, וזה ממש 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 כיף לי. בייחוד שזה מגיע עם פאת'פיינדר, וזה בכלל כיף לא נורמלי. כי זה סוגל את הפינה של פנטזיה.
אז אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, עוד טיפה.
מה הגניב אותך?
אותי הגניב דבר אחר. אנחנו פתחנו לנו פורום. הפונדק נתן לנו אכסניה בפורומים של הפונדק, ו... מי שרוצה לבוא ולפטפט איתנו, להריץ, להעלות רעיונות לפודקאסט, לראות רעיונות שאנחנו מעלים לפודקאסט, מחשבות שלנו, שיחות על דברים שאנחנו דיברנו עליהם, שאנחנו הולכים לדבר עליהם, ועוד ועוד.
יש שם דיונים ממש מעניינים, אתה יודע? היום נכנסתי לשם ופשוט נשאבתי לאיזה חצי שעה של קריאה על... מה זה היה? אלים, אני חושב?
כן, כן. זה... פרק עתידי פוטנציאלי שאני בהחלט רוצה לעשות פעם. אז ראו עצמכם מוזמנים, אנחנו נשים כמובן את הקישור, וזה יהיה מגניב.
לגמרי. תבואו, כיף שם.
עודד, אני שמעתי שיש, יש Head Start בשביל, למימון המון לפאת'פיינדר עולמות פראיים. ואנחנו בתור... פודקאסט משחקי תפקידים שמושקע מאוד בכך שיהיה לנו משחקים בעברית, ובאופן ספציפי עולמות פראיים, זה משהו שיש לנו איזה, איך נאמר, מניה קטנה בו.
כן.
אנחנו רוצים לראות איך זה מצליח ומשגשג, והזמנו מהקהל לשאול שאלות על זה, ולהקות את המומחה, ואתה פה בכובע המומחה, אז מקווה שאתה מוכן לזה.
אני מוכן לזה, ורק בתור היותי מומחה, יש לי רקורד של בערך 6-7 שנים של הנחיה בעולמות פראיים, בשתי מהדורות שונות שלה. זה לא כך מהדורה, זה לא כמו מהדורה 4 ו-5 עם כל אחת משהו אחר, אז כמה התאמות.
וריאציות יותר קטנות.
זהו, זה ממש וריאציות קטנות של תיקוני חוקים והידוגים והידוקים וכדומה. ובאמת הזמנו אתכם לתת לנו שאלות, ואספנו ממש כמה שאלות, שיתנו לנו תמצית למה לעזר שיטה הזו רוצה לעשות.
אז אנחנו נתחיל בשאלה מאביעד משה יריב. אביעד משה יריב שואל, האם פאת'פיינדר בעולמות פראיים קשור לשיטה פאת'פיינדר?
או, שאלה מצוינת. ויש התשובה מאוד קצרה. לא. פאת'פיינדר בעולמות פראיים זה בעצם לקחת את השיטה עולמות פראיים, שהיא שיטה גנרית שאפשר להכיל אותה על כל מיני עולמות מערכה שונים משונים, מפיראטים ועד גורילות עם לייזר בחלל. אתה צוחק, אבל יש איזה בדיוק פתיל מגניב בפורום של הפונדק על גורילות עם לייזר, בעולם הפראים.
אני הולך לקשר לזה.
לגמרי. שזה בעצם שיטה, לקחנו את עולמות פראים שהיא שיטה גנרית, והפכנו אותה לשיטת פנטזיה, שבנינו אותה על העולם של פאת'פיינדר, של גולריון, של מגלי הארצות עם אבשלום באמצע, ונקודת חול, סנד פוינט, וכל מה שאנחנו מכירים ואוהבים בפאת'פיינדר. טוב, חלקנו אוהבים. אני לא כל כך מכיר את העולם, את פאת'פיינדר.
יפה, אז בעצם מדובר בשיטה גנרית עם התאמה לפנטזיה ועם עולם המערכה של פייזו, של גולריון.
שזה מעניין, כי לפינקל עד היום לא היה עולם מערכה דדיקייטד ייחודי לפנטזיה. היו להם המון עולמות מערכה מדדלנדס ו-50 פטומים של פיראטים והפיראטים של ספניש מיין, ולא היה להם פנטזיה, לא שלהם.
לפחות לא מעשו, לא גנרית.
בדיוק.
כן. יפה. אז נמשיך עם השאלות. השאלה הבאה שיש לנו, שהיא שאלה כללית, אבל נראה לי זאת שאלה שעולה הרבה. אנשים שמעו, נראה לי, על עניין הזה של הקוביות המתפוצצות, שאולי שווה גם להסביר על זה. האם זה נכון שדמות מתחילה יכולה להרוג דרקון עם התקפת פיגיון אחד שפשוט ממשיכה להתפוצץ שוב ושוב?
אני אענה לשאלה הזאת כמו שמעון פרס. כן ולא. אבל בשביל להסביר את זה, למה בוא שנייה נעשה סדר קל בקטע של הלחימה בעולמות פראיים. אז ככה, אם אני תוקף, דמות תוקפת יצור או דמות אחרת, היא צריכה לגלגל גלגול התקפה. אם זה גלגול שהוא קרב פנים על פנים, זה יהיה, תהיה מיומנות הלחימה שלו. ואם זה יהיה בנשק טווח, זה יהיה מיומנות הצליפה שלה, הקליעה, לא זוכר איך תרגמנו את זה, אבל זה שוטינג, ירי.
כן.
על מנת לפגוע, אנחנו צריכים לעבור אחד משני מספרים. אם זה קרב פנים לפנים, אנחנו צריכים לעבור את דירוג ההדיפה של הדמות, של היצור.
הדיפה קוראים לזה?
הדיפה קוראים לזה בעברית, פארי באנגלית, שזה בעצם דירוג הלחימה שלו חלקי 2 ועוד 2, איזשהו מספר שנותן מספר קבוע. לרוב זה באזור 6, 7, 8, תלוי בדמות. אם זה נשק טווח, מספר המטרה הוא מספר 4. למה 4? כי זה קבוע. ואז יש מטעמים של מסתור, של וזה גביר של ראות וכדומה, אבל זה המספר המטרה. עברנו את המספר הזה, אחד משני המספרים, ואז אנחנו הולכים לספור. אם אנחנו קפצנו בארבע נקודות מעל מספר המטרה, אז זאת אומרת, פגעתי נגיד מספר המטרה 6, אני רציתי 11 בקוביות, יש לי העלאה אחת, יש לי העלאה, אני זוכר אותה. למה אני זוכר אותה? כי אני מקבל קוביית נזק נוספת, ואז נכנסים פה לגלגול נזק. גלגול נזק גם מתחלק לשתיים. אם זה מתקפה של קרב פנים אל פנים, אנחנו זורקים לרוב את קוביית הכוח של הדמות, עולמות פראיים, לכל דמות, התכונות שלהם בקוביות ולא מספרים קבועים, שזה מגניב. אז לצורך העניין, את קוביית הכוח של הדמות, ועוד קוביית הנזק של הנשק. פיגיון זה קוף 4, חרב קוף 6, פטיש מלחמה הגדול קוף 8, וכיוצא בזה. אם זה נשק טווח, לרוב זה שתי קוביות קבועות, 2 קוף 6, 2 קוף 4, תלוי בנשק הספציפי הזה. ברגע שעשיתי את זה, אני צריך לעבור עכשיו את דירוג הקשיחות של הדמות.
של מי שתקפת.
של הדמות שתקפתי, של היצור, של המפלצת, של הדרקון, אוקיי? צריך לעבור דירוג הקשיחות שהוא חצי מדירוג החוסן, בעוד 2. נותן לנו לפעמים מספרים כמו 6, 8, 9, וגם 18 ו-20. ולכן אני אומר, דמות שמגלגלת עם פיגיון, מנסה לתקוף דרקון עם קשיחות של 18, שיהיה לה בהצלחה. זה בתור התחלה, אוקיי? יש לה הרבה דברים לעשות בדרך בשביל להגיע ל-18, אלה זה מאוד מאוד קשה.
קוביות מתפוצצות.
כן, מה זה קוביות מתפוצצות? טוב שהזכרת. אם אני עכשיו זורק קוף 4, ויוצא לי 4, אני זורק אותה עוד פעם ומחבר את התוצאה. ואם יוצא לי גם בפעם השנייה עוד 4, אני אגיע את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאני מגיע למשהו שהוא לא 4. ואז אתה יכול להגיע למספרים באמת מטורפים.
ובכל קובייה זה התוצאה הכי גבוהה, אבל כמובן, ככל שהמספר יותר גבוה, הסיכוי מתחיל להיות קטן.
נכון. עכשיו, בעולמות פראיים, הדמויות והמפלצות מחכות לשתיים. יש לנו את הכוכבים, את היצורים הגדולים, את הדרקונים, את הדמויות שהן גדולות מהחיים, והם, באנגלית קוראים לזה wild cards, בעברית תרגמנו את זה ככוכבים, אני זוכר נכון?
לא דמות ראשית?
דמות ראשית, נכון, דמות ראשית, לא כוכבים, דמות ראשית, אתה צודק, ולה יש, לדמות הזאת ולמפלץ הזו, יש 3 נקודות פגיעה, כמו שהסברנו איך אנחנו פוגעים, יש לנו שמעשה, פעם אחת, מה שנקרא שייקן באנגלית, בעברית זה זעזוע, ועוד 3 נקודות פריאה, שמהם אנחנו מתחילים עכשיו להוריד את הנזק שגרמנו עם ההתקפה. לעומת זאת, ביצורים רגילים במחאות, זה האקסטרס, זה הניצבים, יש להם נקודה אחת, פגעתי, מת, אינקפסיטד, מנוטרל, אי אפשר לדבר איתו. למה אני מסביר את זה? כי יש יצורים מסוימים, לצורך העניין, בוא ניקח את הליץ' שיושב במבוך המטורף שנמצא מתחת לעיר שקל כלשהו. ליץ' זה לא יצור פשוט ולא יצור פעוט, ויש לו תג, יכולת שנקראת יציבות בעברית, זה unstoppable באנגלית, והוא יכול לספוג מכל מתקפה אחת נקודת פגיעה אחת בלבד. וזה לא משנה כמה רייזים קיבלת.
אז מכה אחת לא תהרוג אותו בכל מקרה?
בכל מקרה לא. עכשיו, בעניין הדרקון, כמו שדיברנו בהתחלה, אם מדובר באחד מהדרקונים של פלוגות רוחבי הדרקונים של רומח הדרקון, בוא, זה כולה דרקון, באמת רכיבה כלשהי, אז כן, אפשר להרוג אותו, לעשות הכל בסדר, אבל אם מדובר בדרקון הגדול שנמצא מתחת ל... בתוך מערה, שמוכת אל, וזה הדרקון, והוא הבוס הראשי של ההרפתקה, בוא, אני שם לו תגיד של אנסטאפבל של יציבות, ואתה לא יכול להרוג אותו במקומה אחת כי אחרת, מה עשינו פה? איפה פה הסיפור?
ואולי אפשר להוסיף גם משהו על העניין של זה, של פז.
פז, כן, הזדמנויות פז.
כי גם זה יש לדמויות ראשיות.
נכון, נכון, גם דמויות ראשיות, יש להם את נקודות הזדמנויות הפז שלהם. טוב, זה כבר שאלה אחרת, אבל זה כמו אם אתם מכירים במוד 5, מי שמכיר את האינספיריישן שנותן השם, בלום הפרעים, אתה מתחיל עם שלוש הזדמנויות פז, ולכל דמות ראשית אחרת, כמו הדרקון הזה, יש לו גם את הנקודות שלו, ולהזדמנות שלו, וגם למנחה יש את ההזדמנות שלו, בהתאם לכמות השחקנים בסשן. אבל זה כבר עניין.
אבל זה כן אומר, שאם עכשיו, בכל זאת, עשית איזושהי פגיעה קטלנית בדרקון, סביר להניח שהוא ישתמש בפאזה שלו, כדי לנסות להימנע מזה.
נכון מאוד, בדיוק.
זאת אומרת, זה לא כזה פשוט להרוג דרקון, אפילו אם יש מזל מאוד מאוד גדול בקוביות.
נכון מאוד, כי אז אני בעצם יכול לבזבז במרכאות הזדמנות פז, לגלגל את הספיגה, ולספוג את הנזק אליו, ואז כביכול לא קרה לו כלום, או שהוא יתגבר על זה בצורה זו או אחרת.
יפה, נראה לי שענינו על השאלה הזאת, לא?
כן.
אנחנו ממשיכים. השאלה הבאה מאסף דקל. נראה לי שאלה שהרבה שואלים. מה עושה עולמות פראים טוב יותר ממוד 5?
זו שאלה דרך אגב שנקע בה לא מעט. וזה לא מה עולמות פראים עושה טוב יותר ממוד 5. כי מוד 5 עושה את מה שהיא עושה והיא עושה זה טוב. אתה משחק גיבורי על בסקיל של פנטזיה. וזה בסדר גמור למי שרוצה לשחק את זה. עולמות פראים עושה משהו אחר. זה לא יותר טוב. אפשר לתגל את זה לדיון שלם של מה הם... הפילוסופיה שמאחורי עולמות פראים, מול מוד 5 או מול כל שיטה אחרת, אבל אם ניקח נקודת, משהו קטן אחד, שעולמות פראים עושה יותר טוב ממוד 5, אנחנו דיברנו לפני כן על העניין של הנקודות נזק, ושל ההתקפות וכדומה, במוד 5, כל עוד יש לך לפחות נקודת פגיעה אחת, אתה יכול להמשיך למרבץ בלי שום בעיה, והכל בסדר גמור. ירדת לאפס, בוא, עכשיו פה נתחיל לגלגולי הצלה וכדומה, וגלגולי מוות, אבל כל עוד לא ירדת לאפס, אתה ממשיך להילחם כאילו לא קרה לך כלום, כי בוא, יש לך חרב תקועה בצד אחד, חצי תקוע בצד שני, ואתה ממשיך למרבץ את הדרקון. אבל לא פעמים זה לא ככה. אמרנו שיש שלוש נקודות פגיעה. ככל שאתה נפגע יותר, זה בא לך עם מחסרים על כל הדברים שאתה עושה. זאת אומרת, יש לך נקודה פגיעה אחת.
כן, צריך להגיד רגע למי שמדמיין שלוש נקודות פגיעה כמו שלוש נקודות פגיעה במוד בסיסי מלפני 30 שנה, זה לא אומר שאתה קל להרוג אותך יותר מדי.
לא.
זה רק אומר שכל פגיעה בך שמצליחה היא השפעה משמעותית.
בדיוק. נרטיבית אגב, אתה חוטף נזק כל הזמן בסריטות וחבורות ומכות ועניינים, אבל בפועל הנקודות הפגיעה האלה מייצגות את כמה הדמות שלך מצליחה לסבול עד שאתה מתחיל לאבד את עצמך, ולמעשה, ברגע שיש לך נקודת פגיעה אחת ירדה לך, אתה מתחיל לקבל מחסרים על כל מה שאתה עושה, כולל הלחימה שלך, וכולל יכולות הספיגה שלך, ויש לך שתי נקודות נזק, יש לך פתאום מינוס 2 לגלגול, ויש לך 3 נקודות נזק, מינוס 3 לגלגול, ועד שאתה בעצם כבר לא שם. אז זה דוגמה נהדרת למה מוד עושה פחות טוב מעולמות פראים, או שעולמות פראים עושה יותר טוב ממוד. דוגמה אחת קונקרטית, אבל שוב, אני חוזר ואומר, זה כמו להשוות תפוחים
לאוזניים.
תפוזים. זה שני דברים שונים. זה שני פירות, וכל אחד זה משהו אחר. אי אפשר באמת להשוות מה יותר טוב, כי זה לא. לא בר השפעה.
אולי אני אוסיף לזה שאלה שלי בעצם.
כן.
מוד 5 לא ממש שיחקתי, אני מכיר לא רע, אבל לא ממש שיחקתי. שיחקתי לא מעט פאת'פיינדר. בפאת'פיינדר, אחד מהדברים שמאוד מאוד מאפיינים, זה סטט בלוקים גדולים של מפלצות. כלומר, מפלצות, יש להם ארגזי נתונים גדולים, מלאים בפרטים, והרבה פעמים דורשים לבדוק פרטים במקומות אחרים, לא מול העיניים שלך, אלא אתה צריך פתאום ללכת ולקרוא כל מיני יכולות בכל מיני מקומות אחרים, ולעשות קרוס רפרנס וכל מיני דברים כאלה. איפה הדבר הזה פוגש את עולמות פראים?
זה לא פוגש. עולמות פראים, אתה יכול להכיל את כל כמות הנתונים על גבי קלף, בגודל של, אתה יודע, קלף כזה של משרדי כזה, של 5x3 אינץ', או אפילו קלף משחק, משני צדיו. כשאני מכין את הזרים שלי למשחק, ואני רוצה אותם בשלף מול העיניים, זה תופס לי בלוק נתונים של מפלצת, כלשהי, כולל מה שאני מכניס נימה כדי לתזכורות, אני חושב שאולי חצי עמוד A4, ואני שם גם את הנתונים של הלחשים לפנים.
אוקיי, קול.
כאילו, זה ברמה כזאת. זה, שתבין, כמו שדיברתי על הדרקון, על התגיות, על התגית של היציבות, אז הרבה מאוד מהנתונים של המפלצות, זה תגיות שכאלה. אתה, יש לך כזה וכזה, ואתה פשוט רשימה של, אוקיי, אתה, יש לך יציבות, יש לך חסינות ל, יש לך זה, וזה הכל מופיע שם, ואתה פשוט צריך להסתגל, יש לך את הדבר הזה, נהדר, יופי. אני כבר יודע מה זה אומר.
אוקיי.
ועוד פסקה כזו של קצת רקע.
יפה מאוד. זה פשוט אז גם לאלתר מפלצות, לאלתר נתונים?
לגמרי, זה בהגדרה, הדבר הכי פשוט שיש, אתה לוקח את הגוש נתונים הזה, עושה לו ממש ריסקין, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בקטע של כוחות ולחשים, מה זה הריסקין הזה, מה זה ההלבשה מחדש, הסגנונות, אתה תראה כמה זה פשוט וכיף להתעסק עם זה.
יפה, אז בוא נמשיך. שאלה הבאה שיש לנו היא מהוד אלקלאי, והוא שואל, איך השיטה מאזנת ביחד רובי לייזר וגם חניתות הטלה? שאלה טובה.
זו שאלה מצוינת, אני מאוד אוהב את השאלה הזו. היא שאלה שנותנת לי את האפשרות, להגיד את הפילוסופיה של עולמות פראים שאני מאוד אוהב בה, וזו הסיבה שאני מאוד אוהב את השיטה הזו, את היכולת לשחק גם עם גורילות בחלל עם לייזר, וגם פאת'פיינדר, וקסמים ודרקונים, והכל בסט חוקים, סט חוקים אחד. אז נתחיל בזה. קודם כל, אני לא צריך לאזן בין חניתות הטלה, חץ וקשת ורובי לייזר. אני לא זוכר שיש לי עולם שנפגשות בהם גורילות עם לייזר, יחד עם דרקונים נושבי אש.
שמע! אני אגלה לך, פאת'פיינדר, יש להם נתיב הרפתקאות שמסתובב כולו סביב איזה חללית שהתרסקה לפני 4,000 שנה בגולריון.
ידוע, ואתה מקדים לי את המאוחר. אתה מקדים לי את המאוחר.
הרמתי לך להנחתה.
אז קודם כל, עולם הערכה קלאסי לא מפגיש בין לייזרים לחומר עץ וקשת. עד כאן, נכון? נכון. ובכל זאת, יש עולם הערכה של עולמות פראים שנקרא ריפטס. ריפטס, קראים. זה משחק תפקידים משנות ה-80, 90, אני לא זוכר בדיוק, שקיבל לפני כמה שנים קיקסטארטר מטורף של $500,000 של המרה לעולמות פראים, שהוא מפגיש בערך את רובי הלייזר יחד עם אנשי מערות ודינוזאורים, והכל ביחד סביב אותו עולם הערכה. ושם יש לך את האפשרות של לשלב רובי קשת עם רובי לייזר, ויותר מזה, אתה גם לא צריך לאזן ביניהם, כי בוא, אם הוא חודר לך חץ בתוך הגוף, זה משנה אם זה חץ או שזה ירי של לייזר, או שזה כדור של רובה. הנזק הוא אותו נזק. הדבר היחידי שמשנה פה זה, א', הטווח של כל אחד מהדברים האלה, וזה לא בעיה לארגן את זה, את השינוי הזה, שזה יותר קצר, זה יותר ארוך וכדומה. ודבר שני, מה הוא משתנה שם? המיומנות שבה אתה משתמש. אז יש לך ירי חם וירי קר. יופי, זהו, סיימת לאזן את הכל.
נחמד.
פשוט וקל. שוב, הסיסמה של עולמות פראים, באנגלית זה fast, furious and fun. אוקיי? בעברית קראנו זה דוהר וזוהר. הרעיון הוא לא להתעכב, להמשיך, 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 לא להתעכב יותר מדי לחוקים, כי החוקים פשוטים ופשוט.
בוא נמשיך באקשן, מה שנקרא. ליאור בלום שואל, איך מתמודדים עם המגוון העצום של לחשים שיש בפאת'פיינדר, בשיטה כל כך לא גריטית כמו עולמות פראים? באופן כללי, איך מתמודדים עם הפלוס אחד, מינוס אחד האלה שיש בפאת'פיינדר?
אז בוא נחלק את זה לשניים. אחד מהדברים שאומרים על עולמות פראים, אין בה הרבה לחשים. באמת, מספר מאוד זעום של, זה לא נקרא לחשים, נזקה כוחות. כי הלחשים, הכוחות הללו, מיועדים גם כלחשים של קוסם, גם ככוחות של קלים, של חפצים קסומים, גם הכוחות של האקדח, לייזר של המדען המטורף מעולם הפל, גם בעבור הכוח הסיוני של הגיבור על הספציפי ההוא, וכולם תחת אותה מעטפת של כוחות. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לקטע של הריסקין, של הסגנון שדיברנו עליו קודם, וניתן דוגמה. אם נלך לספר הבסיס של עולמות פראים, אני אקח את הפאת'פיינדר, אבל זה אותו רעיון, אותו שניהם. יש שם כוח שנקרא בולט. מה זה בולט? בולט זה...
קליע.
קליע. אוקיי, נדאר. הבולט הזה הוא מדרגה של מתחיל, עולה נקודה אחת של כוח כס, כוח להפעיל אותו, מאמר מוסגר, למי שיש את הארקן בקאונד, את הרקע הקסום, שמאפשר לתת לחשים, מקבל 10 נקודות של, נקרא לזה מנה, כוח כסל, שאותו יכול לפי זה להפעיל קסמים ולחשים. אז הבולט הזה עולה אחד כדי להפעיל אותו, הוא גורם כך וכך נזק, ויש פה תיאור של מה פחות הוא עושה. אבל כשקוסם בא ומטיל בולט, הוא לא מטיל בולט. מה הוא מטיל? הוא מטיל אסיד אור, חץ חומצה. הוא מטיל גל של תשישות. הוא מטיל קלי הקסם. הוא מטיל חץ של אש. זה הטרפינג, זה המסביב שלה. זה המעטפת של אותו לחש. ואז בכוח אחד של בולט אתה מייצר בעצם, עכשיו נתתי פה 5 דוגמאות, לחשים שונים לחלוטין שכל אחד עושה משהו אחר לגמרי. אז עושים אותו המכניקה.
זה די מזכיר את הירו סיסטם, אני אגלה בסוד.
נכון, נכון, זה מזכיר בדיוק את זה. אני אקח שני לחשים שפינקל שחררו איזשהו קובץ ש...
רק יותר פשוט בהירו סיסטם עושים את אותו דבר, רק נורא מסובך.
כן, שוב, כמו שאמרנו, פשטות זה העניין פה. פשטות זה העניין. אם ניקח עכשיו שני לחשים שלקחתי מתוך מדריך שהוציא הפינקל של המראה, יש אסד אירו ויש ריאו וגזוסן, גל של תשישות. כל אחת מהן זה לחשים שונים שאנחנו לוקחים את הקסם הבסיסי, את הבולט, ומוסיפים לו את המודיפיירס טיפה שונים. אתה נותן להם עוד 2 נקודות כוח, ונותן לקסם עוד איזה טוויץ. אז אם נקחנו מה את האסד אירו, אז נקחנו את הבולט שהוא אחד, עם אסיד טראפינג, עם סגנון של חומצה, הוספנו לו איזשהו מודיפייר, איזשהו מתאם שנותן לו שדה קסם מסוים, עוד שזה יצא סך הכל 3 נקודות נזק, ופתאום יש לך חץ של חומצה, שעושה משהו אחר לגמרי מאשר כלי הברק, או...
גל תשישות.
גל תשישות. קרן תשישות זה בכלל מסוג של נקומנסי, אז מה הוא עושה? אז נוכל את הבולד שהוא את הקליע שהוא הבסיס, עליו מלבישים מודיפייר של תשישות, שבעצם גורם לקליע הזה לתת נקודת תשישות לדמות שחוטפת אותו. יש לך לחש אחר לחלוטין, אותו כוח, הקליע הזה. וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב בשיטה הזאת, הפשטות של לקחת משהו בתוך כדי לאלתר סביבו. וזה מובנה בשיטה, וזה אינהרנטי, וזה מובנה גם בערך בכל מקום שמסתכל, שאתה צריך להמציא דברים, יש מאין. יש לך את הבסיס, ואתה ממשיך איתו. אני חושב, דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, אפילו בפרק האחרון של המראטון שעשינו, עם הפלוט פוינט קמפיין, בדיוק סביב זה.
אתה הפנית אליי את שאלת הפלוסים והמינוסים.
כן, אני לא מבין. אני לא שיחקתי פאת'פיינדר, אז אמרתי, אוקיי.
אוקיי, אני שיחקתי די הרבה פאת'פיינדר, וגם שיחקתי קצת פאת'פיינדר בעולמות פראיים עם עודד. התשובה היא שאין את זה, פשוט. זה לא... עולמות פראיים לא עובד כך. זה פשוט לא נמצא. זאת אומרת, כל העניין הזה שבכל סיטואציה אתה תצטרך לחשב מחדש פלוסים ומינוסים שונים, זה לא איך שעולמות פראיים.
ממש, ממש, ממש לא. וזה שוב, כשדיברנו על מה אתה עושה יותר טוב מאשר מוד 5, אז כן, זה גם עושה יותר טוב מפאת'פיינדר עצמו, של אתה לא מתעסק במתמטיקה שמאחורי, זה לא מעניין אף אחד. תן לי למרבץ את הדרקון.
יותר טוב למי שלא רוצה את זה. זה יותר טוב למי שלא רוצה את זה.
שוב, זה משהו אחר.
אז אני אומר, רגע, בתור מי שיש לו ניסיון בפאת'פיינדר, לא מבוטל, אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים את השיטה הזאת, ואני כן אומר, מי שמחפש את הרמת קראנץ' ומכניקה הזאת, בפאת'פיינדר בעולמות פראיים, לא ימצא את זה, זה לא מה שהשיטה הזאת עושה. יש דבר אחר שאנשים מאוד אוהבים בפאת'פיינדר, ונגיד מבקרים את מבוכים ודרקונים עליו, וזה שבניית הדמויות היא מאוד מאוד מגוונת, ואפשר לעשות המון המון דברים, ושאתה בונה, אתה יכול לבנות שני לוחמים והם יראו אחרת לגמרי, בזה עולמות פראיים מאוד טובה. ואתם תוכלו לבנות דמויות מאוד מאוד מגוונות, אתם תוכלו לבנות דמויות לפי בסיס שהוא דומה יחסית למקצועות סטנדרטיים של מבוכים ודרקונים ופאת'פיינדר, ותוכלו ללכת גם מאוד מאוד רחוק לדברים אחרים. בזה יש המון המון גמישות.
אז שיחקנו לפני, אני לא זוכר כמה זמן כבר, לפני שנה ומשהו, רצתי לחבר שלי את ברומייז, והשתמשנו בחוקים של עולמות פראיים בפאת'פיינדר שבדיוק יצאו לו את התקופה, וכולם, כל אחד בנה דמות כזו, קלאס כזה, וזה כהן, וזה קוסם, וזה סליחה אשף. אחד החבר'ה אמר, אני לא רוצה, אני אוהב עולמות פראים, ואני רוצה לקחת עולמות פראים, ואני בונה לעצמי דנג'ן דלבר.
חוקר מבוכים.
לא קלאס שהוא נמצא בשום מקום, הוא פשוט יצר ובנה דמות, יש מים, וזה יצא דמות מגליבה. זה היה המקצוע שלו, זה היה הקלאס שלו. חוקר מבוכים, למה לא בעצם?
יפה. אז השאלה הבאה. טל אבשלום הדני, אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, אם לא, התנצלותי. איך פאת'פיינדר פראית מתמודדת עם קמפיינים ארוכי טווח שמאפיינים את D&D ופאת'פיינדר, התקדמות בדרגות והפאוור קריפ בדרגות גבוהות יותר? רק נסביר שנייה, למי שלא מכיר, אני מניח שזה לא רוב האנשים, כן? גם במבוכים ודרקונים, גם פאת'פיינדר יש... גם עלייה דרמטית בעוצמה של הדמויות, גם עלייה דרמטית בסיבוך של הפעלת הדמויות, ככל שהדרגות עולות. איך זה נראה בפאת'פיינדר פראי? בקמפיין ארוך טווח, נגיד, אנחנו הולכים להריץ את...
תקומת אדוני הרונות.
תקומת אדוני הרונות.
כרגע אני מריץ אותה, כן. אז קודם כל, עולמות פראים יודע להתמודד עם... קמפיינים ארוכי טווח. זה לא לסשנים קצרים, וזה לא רק לסשנים, סליחה, אפשר גם. זה לא רק להרפתקאות קצרות, זה יש לך מדרג של רמות דמות והתקדמויות ובנייה של דמות שלמה וגדולה. כשלמעשה, בואו נעשה קצת סדר קטן מבחינת ההתקדמות של דמויות בעולמות פראיים. אז אנחנו מתחילים, דמויות מתחילות, לצורך העניין דרגה ראשונה מקבילה לפאת'פיינדר ו-D&D, ואחת לכמה זמן בקמפיין, זה תלוי במנחה, תלוי בקמפיין הכתוב, תלוי בכל כך הרבה גורמים, הדמויות מקבלות התקדמות. זה מקביל במרכאות לעליות דרגה בשיטות ה-D20, רק שבהתקדמות הזאת אני יכול לעשות אחד כמה דברים, או שאני מעלה קובייה באחת התכונות שלי, או שאני קונה יתרון, אדג', או שאני מבטר על חיסרון שלקחתי בתחילת יצירת הדמות, וככה אני בעצם מרפד את הדמות שלי בעוד יכולות. אחת לארבע התקדמויות שכאלה, הדמות עולה דרגה. עכשיו, זה לא דרגה במוד שבין דרגה ראשונה לדרגה שנייה. זה למעשה הקפיצות מדרגה, כי ברגע שאני עולה מדרגה של ההתחלה לדרגה של מנוסה, הדמות מקבלת פתאום גישה ליתרונות חדשים, שלא היו זמינים קודם. היא מקבלת גישה, אם זה מתיד החשים, לקסמים חדשים, לקוחות חדשים שלא היו פתוחים קודם. ואם כשאתה עולה מדרגה מנוסה לדרגה ותיקה, אוקיי, זה כבר התקדמות 8 ו-9, אז נפתחים לך בתוך קסמים קיימים, שינויים ומטעמים שונים חזקים יותר בעבור אותם כוחות. זאת אומרת, פתאום יש לך, לצורך העניין סתם זורק דוגמה של ריפוי פצעים לריפוי פצעים קשים. למה? כי פתאום עלית על דרגה יותר גבוהה ויש לך גישה לקסם הזה. אז אני חושב שזה המקבילה של הפאוקריד שיש למוד 5, אבל זה לא באותה רמה. זאת אומרת, כן, אתה משחק דמויות גדולות מהחיים, לא, זה לא באותה רמה של הקסמים הדחופים חצי הדמיגוג שיש לפלדין דרגה 20 למוד 5. אתה לא מגיע לשם. זה בפירוש מתאים לקמפיין ארוכי טווח, זה בוודאות כן.
גם הרצת קמפיינים ארוכי טווח בעולמות פראים, נכון?
הרצתי קמפיין פלפ. עשינו בתוכו 3 הפתקאות, הגענו לרמה של ותיקה, אני חושב, באמת הגיעו לרמה ותיקה, ופשוט קיבלנו את החומרים של המלחמה המוזרה הראשונה, ואמרנו, יאללה, עושים שיפט. שזה שוב, אחד הדברים שנהיה בעולמות פראים, שאתה יכול באותו בסיס חוקים לעבור למשהו אחר לגמרי.
אנחנו נקשר אבל בכל מקרה גם למלחמה המוזרה, למי שרוצה.
וגם לפלפ.
ודאי, ודאי. שאלה הבאה, בלי שם. כמה קל להמיר הרפתקאות מוכנות ממבוכים ודרקונים או פאת'פיינדר לפאת'פיינדר פראי?
זה קל. יש לך פה את במהלך הקמפיין מימון הזה, אתה מקבל גם ספר מפלצות לידיים. אז הסטטיסטיקות מוכנות ורק להחליף אחד באחד. אבל מעבר לזה, אני חייב להגיד שזה... לא כל כך קל כמו זה נשמע, כי זה תלוי מה אתה מנסה להעביר בקמפיין שאתה מריץ. עולמות פראים עושה ומתעסקת עם אתגרים בצורה קצת אחרת, ממוד 5 ומפאת'פיינדר. הדברים שבאים לידי ביטוי ראשונים, ההתמודדות עם תקלות ובעיות באתגרים, זה משהו קצת אחר, ואני חושב שזה מתאים לפרק אחר לחלוטין, שמתרכז ספציפית בזה, לא בהכרח פאת'פיינדר, אלא... ראי, אלא בכלל המרות בין שיטות, אבל אני כן רוצה להפנות פה לפרק 184 של על כתפי גמדים, שעשו פרק נפלא על המרה של מודולים אחד מהשני, שיטה לשיטה, שגילוי נאות. הם עשו את הפרק הזה בגלל מכתב שאני כתבתי להם.
אני כן נעיר ככה, אחד מהדברים שאנחנו לומדים כשאנחנו מתחילים להכיר שיטות יותר טוב, זה שבסופו של דבר שיטות עושות דברים קצת שונים. אתה יכול לקחת רעיונות בקלות בין שיטה לשיטה, אבל המראה זה הרבה פעמים קצת להתאים את מה שהמשחק גם עושה. אני יודע שאתה הרצת לצורך העניין, אמרת קודם, אתה הרצת את Barrow Maze, שבכלל איזשהו סוג של משחק OSR שכזה, ואתה שיחקת בו בעולמות פראים, אני בטוח שזה יצא משהו אחר מלשחק את Barrow Maze במשחק OSR.
בלאברנט פלור, בצורך העניין שזו השיטה שנכתב אליה, ברור, זה משהו אחר לגמרי, וזו גם הסיפה שאנחנו לא המשכנו זה יותר מדי, כי הרגשתי שעולמות פראים לא עושה את מה שהמבוך הזה אמור לעשות.
נשמע לי הגיוני. אנחנו נמשיך. חגי גומפרט שואל, למה אתה מעדיף את השם עולמות פראים על פני השם עולמות פרא?
טוב, זו שאלה ש... ככה, עולמות פראים מתגלגל יותר יפה על השם מאשר עולמות פרא.
אני איתך פה. אני מצביע עולמות פראים.
למזלי, גם ערן אביך מסכים איתי, וזו הסיבה שקוראים לזה עולמות פראים, ולא עולמות פרא, או עולמות הפרא, או עולמות מופלאים, או כל מיני שמות שחשבנו עליהם תוך כדי. ונשארתי ככה עם השם של הבלוג שלי, גלגולים פראים שמתאים לשיטה.
מצוין, מצוין. יפה, נראה לי שנגמרו לנו השאלות.
זאת אומרת שגם זהו, אין יותר מה לשאול על שיטה.
לדעתי, אנחנו, כמו שאנחנו עושים תמיד, סגרנו כל פינה אפשרית לגבי הנושא הזה.
כל פינה אפשרית נזכרה בזה הרגע. אין יותר שאלות. זהו, לכו תתפחו, יש עוד...
לכו
תתפחו. כן.
כן, יש... קשה להגיד כמה זמן בדיוק יש, כי
כשיצא הפרק זה 17 יום, יצא הפרק
זה כנראה ייקח עוד קצת זמן.
כן, נשאר עוד איזה מספר ימים, אבל באמת, לכו, תקנו. גם אחרי שכאילו, מסתיים הקמפיין, אנחנו כרגע עומדים על 21,900, יאללה, עוד כסף.
בואו נגיע ל-25 ויהיה לנו גם קמפיין של מערב פרוע קסום ומוזר.
כן, Deadlands, כן, ארצות המוות, זה מגניב.
זה יהיה ממש מגניב, ואני כן אומר, זה דבר שהוא גם משחק מגניב לנו, גם משהו שפוטנציאלית ייתן לנו פה איזה כלי חדש לקהילה, לקהילת משחקי התפקידים.
כן.
יגוון אותה, ואני סופר סופר בעד.
גם אני, איזה כיף לי.
עודד.
כן.
מה אתה אומר? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי! לא קריט, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, Retro Future Dirty מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lowcreepy.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
אבל אנחנו כאן כדי לפצות על זה.
אבל למה החזבנו? אם יש את הפרק הבא שיעלה מחר, הוא הפרק השני של ספינתם.
כן, ואחר כך יש לנו את פרק 86, ואחר כך יש לנו את פרק 87.
אבל אתה יכול לערוך את הפרק הזה בשבת הזאת, ואז לעלות אותו צמוד.
אני יכול, אבל אז אני אשבור את הסדר פרקים שלנו, ואני לא רוצה לעשות את זה.